פמיניזם כפי שלימדתי את בנותיי. כתבתה של מאיה טבת דיין. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. במאי 1938, סבתא לייקה בת ה-12 מקבלת את הדם בפעם הראשונה. אין לה מושג מה קורה. למרות שהיא גדלה בתל אביב, המכנסיים קצרים והדיבור חופשי, ולמרות שהבנות בכיתה המדברות על זה ללא הרף, 44 הן מתלחשות. את יודעת שעוד מעט תקבלי 44? כשהיא מנסה להבין, הן מסבירות ש-44 בגימטריה זה דם. בבית היא שואלת את אמא, זה נכון שצריך לקבל דם? איזה שאלות את שואלת אותי, גוערת בסבתא רבתא רוזה, לא יפה. ולכן כשמגיע האדם, סבתא לייקה לא חוזרת לאמא. היא פונה לחברתה הטובה רבקה טיקולסקר, וזו נותנת לה מטליות בעד להניח בתחתונים. בבית, אמא מראה לה חבל כביסה סודי, מתוח מעל המקלחת ומכוסה בניילון. הגברים בבית, אבא ושני אחים, לא צריכים לדעת מכלום. את הדם יש להחריש. תחתון על חבל עלול לזעוק באלף מילים. אבל אילו מילים? ייקח שנים עד שסבתא לייקה תדע איך קוראים לזה, ובכל מקרה בסופו של דבר תשנן רק שתי מילים. רבקה טיקולסקר. היא תזכור את השם הזה גם כשתשכח שמות רבים אחרים. מי יודע איך קוראים לה היום? אבל מה זה משנה? איזה מזל שהצילה אותי. ביתה של סבתא לייקה תקבל את הדם ב-1960, ולמרות שסבתא לייקה תזכור כמה מבהיל הדם לראשונה, ולמרות שאפילו לאוזניה יגיע הפמיניזם, היא לא תרחיב בהסברים מול אמי, בת ה-12, שתעמוד מולה במכנסיים מוכתמים. תרומתה של סבתא לייקה לשינוי שושלת השתיקה תתמצא בערימת ריבועים גזורים מסדין ישן שתיתן לאמי. באותו בוקר היא תצא לבית הספר מחוטלת ומסורבלת בין ירחיה. 30 שנים נוספות יעברו ואמי תעמוד ותנפנף בתחתוני המוכתמים כאילו היו דגל המהפכה. כמו תיקון של כל עוול היסטורי, גם זה נעשה ברעש מוגזם. אבי ואחותי שועטים במדרגות, שעת הערב מאוחרת והם מסתכלים מקרוב, מברכים ונבוכים באותה מידה. אחר כך היא מספרת לי הכל, על הכאב, הטמפונים, התחבושות, ההיריון והביוץ, ההורמונים ומצבי הרוח. אני מחייכת כשאני נזכרת בערב ההוא. היה בו משהו מצחיק ופרוע ומרגש. אבל כשילדותיי מתקרבות לגיל מחזור, שוב אינני בטוחה. איך בדיוק יעזור להן לקבל את פני אדם? בביתנו אין עוד קשר של שתיקה שעליי לנפץ. אבל מה עם ההשתקה מבחוץ? והפרסומות מבטיחים תחבושות שעושות לנשים כנפיים. השמיים כחולים, המכנסיים לבנים, אף פעם אין זכר לאדום. שוב ושוב נשפח נוזל ניקוי כחול ללפדים, כאילו מטרתם לספוג חומרי ניקוי. בוקר אחד אני כותבת בפייסבוק שאני במחזור. התגובות לא מאחרות. למה את חייבת לפרט? בסוף 2020 פייסבוק עצמה מסירה פרסומת שמציגה תחתונים מוכתמי דם, ואז חוזרת בה מההחלטה. אני נזכרת באסטרונאוטית סלי ריד, שב-1983 קיבלה למסע של 6 ימים בחלל 100 טמפונים מנאסה, ושאלו אותה אם זה יספיק. הדם של האישה עדיין זר ומרתיע. יותר מ-50% מהאוכלוסייה מדממות מדי חודש, אבל נשים בפרסומות עדיין נחשבות למפגע אינסטלציה. טפטוף מתמיד של דם, זיעה ודמעות, ויש לספוג ולהסתיר. עדיין גוף האישה מלכלך, מרתיע, דורש טיהור. את במחזור? שואלים אותך בכל פעם שיש לך מצב רוח רע. הרי את אחוזת דיבוק של השד האדום. איך אספר לילדותיי סיפור אחר מזה? אם איש מעולם לא סיפר לי אותו. גדול מאמצעי ספיגה ומצבי רוח, כזה שנקשר לפלא הגוף, ולא לתאוב הגוף ולמיתוסים מבועלים על זוהמה. אנחנו מתגוררים במערב קנדה כשאני מגלה את השפל והגאות. אנחנו צועדות יחפות בעקבות האוקיינוס הנסוג, בלילות עוקבות אחר הירח. עצים חדשים צומחים מתוך עצים מתים ביער, מה שמתרוקן מתמלא, ומה שמתמלא שב ומתרוקן. ולראשונה אני מבינה. בנותיי אינן צפויות לקבל מחזור, הן צפויות להתקבל למחזור. למחזור הטבע, זה ממש. אני מסבירה להן שבקרוב יתחילו עונות הגוף שלהן להתחלף. כמו האוקיינוס והירח, גם הן ייכנסו למחזורים של שפל וגאות, התמלאות והתרוקנות. האם הטבע אי פעם הסתיר בבושה את המחזורים שלו? אני מסבירה להן שהאדם הוא תזכורת לכוחות הגוף שלהן, כל חודש קריאה וכל חודש איחוי. 82 שנים אחרי שסבתא לייקה מקבלת 44, ביתי הבכורה מתקבלת למחזור הטבע. אנחנו מחבקים אותה, לא ברעש גדול, אבל גם לא משאירים את זה בחדר. אני קונה לתחתונים סופגים כדי שתחבס את הדם בידיה, שתראה אותו בכיור ללא פחד. אני מבשרת על הדם לבני המשפחה ולחברים. ביתי מקבלת ברכות. אבי שואל, מה את רוצה שאעשה? אני מבקשת שיכתוב לה. כמה דם זרם בעולם מאז חבל הכביסה החבוי מעל האמבטיה בביתה של סבתא רוזה. אבי כותב לביתי, זה יום חגיגי, נכדתי הבכורה, אני אוהב אותך. אם מחר בבוקר נשים יתעוררו ויחליטו שהן אוהבות את הגוף שלהן, כמה תעשיות יפשטו רגל? הפעילה הפמיניסטית דוקטור גייל דיינס. בכיתה ח' חברתי הטובה הופכת בין לילה למלכת הכיתה, כשערב הטיול השנתי אמא שלה מורטת בשעבה את שערות הרגליים של כל חברותיה. הבנות אסירות התודה מבטיחות לחברתי שלל מתנות. כשאני שומעת על זה כבר מאוחר מדי. רק בבוקר מסתבר לי שכולן מגיעות לטיול עם רגליים חלקות, ואני מוציאה מהתרמיל את המכנסיים הקצרים שהרזתי. לא משנה שהקיץ לוהט, מסתבר לי שהשערות מגעילות, שהן אמורות להגיל גם אותי. בלילה בטיול אנחנו מתבוננות מקרוב על כל שערה שנותרה ואומרות משפטים כמו, אני לא מאמינה, תראו איזה קופה אני. שפה חדשה נולדת. בבית אמי מסבירה לי, לשפם, שעבה קרה, לבית השחי גילוח או אפילציה לצמיתות, לרגליים שעבה חמה. בזרועות עוד נראה, המפסעות כשאגדל. בגיל 14 אני מתבוננת בגופי ורואה יער פרא, מצמיח ומצמיח את הסבך. בשבת אחת בביתה של סבתא לייקה אני מפרידה את הגבות המחוברות שלי, משתמשת באצבעות. מרוגשת וזועמת, השערות הקטנות צונחות בזו אחר זו על הרצפה. כשסבתי מתעוררת היא מוצאת אותי בגבות מרוטות מדי, אדומות. למה ככה בובלה? היא שואלת, תבקשי מאמא לקנות לך פינצטה. השאלה היא איך להוריד שיער, לעולם לא אם להוריד. השאלה היא, האם קבעת בזמן תור לקוסמטיקאית? האם קנית שעבה למיקרוגל? האם ללבוש בגד ים? אף פעם לא אם אפשר אחרת. לפרוש מהשיעבוד, מהמלחמה התמידית בגוף. שתיים מחברותיי חוסכות את כספי הבייביסיטינג להסרת פלומה שנמתחת מהטבור במורד הבטן. אביה של חברתי הטובה מכנה אותנו אלפקות, אם לא גילחנו. יום לאחר שהוריי מסיימים את תשלומי המשכנתה, אם היא קונה לעצמה מתנה ראשונה זה שנים, מכשיר להסרת שיער. הרגליים שלה אדומות כמו קביעה. אבי נאנח, אבל היא מאושרת. חלקה ומאושרת. אני עושה את זה בשביל עצמי, היא מכריזה בסנטר מורם. בגיל 14 אני מצטרפת למרבית נשות העולם המערבי שמסירות בהתנדבות את שיער הגוף שלהן. ממלאות עבור עצמן במרכאות אחר דרישה שמופיעה כבר בשנת 2000 לפני הספירה, כשהמשורר אובידיוס קורא לנשים לגלח את בתי השחי כדי ששום עז לא תטעה ותסתבך בהם. היא מופיעה בסיפורי שלמה המלך במצרים העתיקה, בנשות הציורים החלקות ברנסנס, בנשים שהגביעו את מצחן במריטה בתקופה הוויקטוריאנית, ובנשים בשמלות הולכות ומתקצרות במאה ה-20. כמה נשים קיפחו את חייהן או סתם פצעו את גופן, כתוצאה משלל שיטות שנוסו במשך אלפי שנים? הערכות משתנות. אבל מרגע שהסרת השיער הפכה לתעשייה, אידיאל הגוף החלק מתוחזק מכל הכיוונים. מגזינים, אתרי אינטרנט, מעצבי אופנה, כולם שולחים אותך להתבונן בזכוכית מגדלת בגופך, להחליט אם את קופה, או אלפקה, או אישה. אני עושה את זה בשביל עצמי. אני משננת בלי הבחנה את דבריה של אמי, אבל לא מגלחת את רגליי גם שנה אם אין לי חבר. שיער הרגליים שומר עליי בדייטים ראשונים מלקפוץ מהר מדי למיטה. אני משוכנעת שגברים יברחו ממני אם יראו שערות, ואני לא מתכוונת לבחון את זה. חבר גניקולוג מספר לי על מטופלות שדוחות תורים כי לא הספיקו לגלח. אחרות מתנצלות על עוגמת הנפש. לא עוזר שהוא מסביר להן שמבחינתו זה חסר חשיבות. מה אם כל הגברים בעולם יודיעו שהשיער שלנו חסר חשיבות עבורם? האם מצליח לחשוף את עצמי בלי מבוכה? האם חברותיי יפסיקו לומר משפטים כמו, נעים לי עם עצמי כשאני חלקה, זה נותן לי תחושת ניקיון. רק כשאני חלקה אני? משפטים שמלמדים על ההפך שלהם, שהגוף הטבעי אינו נעים, אינו נקי, אינו אני. אני מתבוננת בילדותיי, שלמות עם כפלי השומן שלהן, הנפילות, הסריטות, נקודות החן, הכתמים, חופשיות מהמחשבה איך הן נראות, חסרות מבוכה. אני כמעט יכולה לזכור איך זה מרגיש, סתם להתנהל מתוך הגוף, בלי דעות לגביו. באיזו קלות זה עבד לי? באיזו קלות זה יעבד להן? בוקר אחד אני משליחה את הסכינים לפח. מתחילה להראות לילדותיי צילומים של נשים עם גבות מחוברות, עם שיער בית שכי. נשים יפהפיות שלא מגלחות את רגליהן. כמה משחרר להסתכל בזה איתן? כמה עוצמה יש בהליכה נגד מה שאינך מסכימה איתו, וזה גם אמור להיות פשוט. אנחנו גרים בעת הזאת בקנדה. אני זרה ויכולה להמציא עצמי מחדש. כזאת שלא חשה פגומה בגוף שלה כמו שהוא. אבל עוברים שבועות עד שאני מתרגלת למראה השיער של עצמי. מציצה בבתי השכי במראה בחצי מבט, כמו בסרט אימה. חופשייה ברחוב, בבריכה, אבל לא מרימה זרועות ליד חברות. שנה וחצי אני מתהלכת בגופי הטבעי, אבל לא מצליחה להתנהג בטבעיות. להתהלך חסרת מחשבה בגוף הזה בלי לגלח אותו, למרות ממנו, להסיר את חלקיו העודפים. והכי גרוע, אני לא מצליחה לעקור מתוכי את הדיבור הפנימי, שהגוף שלי כפי שהוא, מרתיע. לפני שאני חוזרת אל הסכין, אני מספרת לילדותיי על הטיול השנתי. אמי, השיטות, ותעשיית היופי והגוף החלק. אני מספרת להן על הסיכונים הבריאותיים, ועל כך ש-64% מהאנשים עדיין מאמינות שהסרת שיער היגיינית, למרות שבאמת השיער מגן עלינו מפני חיידקים וזיהומים, ממש כמו על כל בעלי החיים, כמו על גברים. ושאם נבחר הוא יגן עלינו גם מפני השתעבדות לתעשיית היופי. והלא בנותיי יפות כל כך, בדיוק כפי שהן עכשיו. האם נוכל להתבונן בשיער ולהיזכר שהיופי שלנו מגיע ממקומות אחרים לגמרי, שאינם תעשייה? אולי זה מה שיצליח לרפא בסוף את הקול הפנימי שכבר הוטבע בי. אנחנו קורטות בינינו ברית קטנה, הופכות את השיער לתזכורת יומיומית לאהוב את עצמנו, לאהוב באופן חתרני, למרות הכל. ובתוך זה גם נסלוח לעצמנו היכן שאיננו מצליחות ללכת נגד הכל. ביתי הבחורה בוחרת לגלח את בתי השכי, כמו הנערות האחרות בחוג לבלט, מסירה שפם בחוט. שלא כמוני בגילה היא יודעת שיש עוד דרכים, מבינה שזו בחירה. גם היא מפרידה את הגבות המחוברות. בבוקר היא מגיעה אליי בדמעות. מתחרטת? אני שואלת אותה. לא, יונה, אבל הגבות שלי מתגעגעות זו לזו. אמא הייתה משכימה, מארסלת, מחליפה, מחתלת, רוחצת, שוטפת, חופפת, מייבשת, מקרצפת, מגהצת, מקפלת, אופה, מבשלת, מקלפת, כותפת, מעדה, מרתיחה, ממליכה, ממתיקה, ממיינת, פולה, קוצצת, צולה ושוב מנקה, בין לבין מניקה, עד גיל שנתיים, 5 ילדים. יורדת, עולה, עצה, הולכת, רצה, חוזרת, לא נחה לרגע, לא יושבת, כל היום על הרגליים, עומדת. ובכל זאת, כשהיו שואלים אותי מה ההורים שלך עושים, הייתי עונה, אבא קבלן, ואמא לא עובדת. אמא, איריס אליה כהן. זה בית לא סטנדרטי, אומנים ואנשי תיאטרון, ארוחות פרועות, שירים, ללא מסורות וכבלים. אבל בדיעבד הבית סטנדרטי מאוד. גם אצלנו עבודת האימהות שקופה, לא מדוברת, מובנת מאליה, חוזרת על עצמה עד שיעמום. ברור לכולנו, ממבשלת, מסיעה, לוקחת לרופא, ימי הורים, חברות. לעולם איננו מדברים על כך שאין עבורה תגמול. ההפך, יש תגמול. כשהבית מסודר אני מסודרת מבפנים, אמא שלי אומרת, וכשאני מבשלת אני עושה בית. זה נשמע כאילו היא עושה את זה בשביל עצמה. לפעמים אנחנו עוזרות לה, לפעמים לא. לפעמים היא מתעצבנת על זה. לפעמים היא לוקחת עוזרת. היא לוקחת. מתישהו היא מתחילה להכשיר אותי לעבודת האימהות העתידית שלי. מצביעה על האבק מעל הפאנלים של הדלת. המטבח, המקרר, החמין. מול אחי הפעות מדגישה שאנחנו תמיד צועדות אחרי ילדינו ברחוב, ושאצלנו לא נותנים לתינוק לבכות. עוד אין לי תינוק בכלל. זה לא משנה. באותה נשימה היא מלמדת אותי להאמין ביצירה שלי. ללמוד, לא לוותר על התקדמות והצלחה. אני מיועדת לשתי העבודות. מקבלת רשימת פעלים שיעזרו במשימה. לתקתק, להספיק, לג'נגלר בין לבין. מתכונים בחמש דקות. המיומנות לעשות דברים במקביל. וההפצרה שלי מי לקחת לי עוזרת ובהמשך גם מטפלת, אפילו אם כל המשכורת שלי תשלם את המשכורות שלהן. אני הולכת על זה בלי לחשוב. למי בכלל יש זמן לחשוב עם שתי עבודות? עד שבגיל 40, כמה מחברותיי חוששות להתגרש כי לא יצליחו להחזיק את עצמן כלכלית. קרייריסטיות ומשכילות, גם הן עבדו בשתי העבודות. בראשונה, מחוץ לבית, תמיד לקחו משרת אם, כי בבית חיכתה להן העבודה השנייה, זו שבאימהות. עכשיו הן מסתכרות חצי או אפילו שליש ממי שעבד רק בעבודה אחת. יש להן פחות קשרים ממנו, פחות ניסיון ופחות סיכוי להתקדם. לא מבוגרות, אבל לא צעירות מספיק. מטופלות בילדים. מעסיקים יודעים שיש לך עבודה נוספת, שמסוכן יותר להעסיק אותך מלהעסיק גבר מטופל בילדים. מרביתן לוקחות נשימה עמוקה ודוחות את הגירושים. עבודת האימהות היא העבודה הנרחבת ביותר בעולם הקפיטליסטי שנעשית בחינם ושהתרגלנו לכך. היא זו שמאפשרת למשק להתנהל, לכלכלה להישאר יציבה, אבל היא שקופה. רוב מקומות העבודה לא סופרים את עבודת האימהות שמאפשרת בכלל לעובדים שלהם להגיע. אפילו מי שעוסקות בה לא סופרות אותה כעבודה. היא נעשית כמעט תמיד על ידי נשים, וגם לכך התרגלנו. עשרות שנים בחיי אישה, אלפי שעות שנתיות, כמעט ללא חופשות וכמובן ללא שכר. היא נעשית בסביבה הרועשת תמיד. העובדת בה נדרשת לבצע המון סוגי מטלות עד קצה גבולותיה. חוזרת על עצמה שוב ושוב. סובלת מחסך קרוני בשינה, וזוכה להערכה מיוחדת על סבלנות וכוח סבל. העבודה השקופה מתחילה באותה חניכה מאימותינו, נתמכת על ידי ביטויים כמו מסודרת למי שהתחתנה, ובמחשבה שמרגע שהתחתנת נגמרו דאגותייך לנצח. היא מתוחזקת על ידי אידיאלים הוליוודים של נישואים מאושרים ומיצוי עצמי באימהות, והתעלמות מכך שלפחות שליש מהזוגות מתגרשים, ושלא כל אישה פורחת כאימא. לכל אלו מתווסף דיבור פנימי שמרבית אנשים סביבי סיגלו לעצמן, מוצלחות וקרייריסטיות ככל שיהיו. אני ארוס תיק לילדים. הוא יבין במשכנתה. אני בבישול ובחשבונות. אני אקח משרת אם. בכל מקרה אין משרת אב. ובכל מקרה המשכורת שלו נותנת לנו במרכאות יותר. ושעת עבודה שלו מעייפת מכדי לעבוד גם בבית. אין בדיבור הזה שום מחשבה מעשית על האפשרות שאולי לא יהיה לנו. ויש התעלמות מהעובדה הפשוטה שמרגע שיש ילדים, אין דבר כזה שעת עבודה שלו, שהרי כמה עבודה שלי מושקעת בכך שהוא יוכל להתפנות לעבודה, עבור המעסיק שלו, המשכורת שלו וההתקדמות הפרטית שלו. אוי ואבוי לנו, כמה מחשבות נעלמות מאיתנו בעבודת האימהות. איך מתחילות לחשוב אותן? להבין שמגורים, אוכל ואוטו ניתנים לכל אופר, אבל היא מקבלת גם משכורת. איך מסבירות שלמרות שהאימהות היא ייעוד, הרי שכמו כל עבודה עם תחושת ייעוד, אין הצדקה לבצע אותה בחינם. איך מלמדות את בנותינו שעליהן להתכונן כלכלית לאפשרות של גירושים, או לא פחות מכפי שהן מגויסות לבנייה כלכלית של הזוגיות והמשפחה? במילים אחרות, איך עושות שעבודת האימהות תהיה מתוגמלת, כמו כל עבודה אחרת, כך שאימהות יוכלו לצאת מניסויים בזקיפות קומה של מי שעבדו קשה עשרות שנים, צברו ותק, שכר, והמון ימי חופשה לא ממומשים? אני לא יודעת, אבל אני פותחת לבנותיי חשבונות בנק. מסבירה להן שחשבון משותף אינו סמל לאהבה או לאמון או רומנטיקה, הוא חשבון בנק. גם להוריהן חשבונות נפרדים, ואולי גם זה נותן סיכוי לחיות באהבה ואמון. כשבני הזוג שווים, לא תלויים. איש אינו שולט בשני דרך כסף. אני מפקידה לכל אחת סכום קטן, והן לומדות פקם, ריבית, מדד, שוק ההון, כפי שהן לומדות טאקי ורמי קיוב. הן לומדות להסתכל על הכסף של עצמן בלי פחד. בבית אני תוהה מה הן רואות ביחס לעבודת האימהות. אנחנו מחפשים מפתח של שוויון בהורות. לא עזרה לאימא בבית, לא חלוקת המטלות, אלא שוויון אמיתי בשעות עבודת ההורות ועבודה האחרת. אני מלמדת ומרצה במקומות שונים, אבל רוב עבודת הכתיבה שלי נעשית מהבית. אנחנו מחשבים שעות עבודה, איך לתכנן את השבוע כך שגם לרשותי יעמדו ימי עבודה מלאים בלי עבודת הורות במהלכם. אנחנו מוודאים שעבודת ההורות אינה עבודת אימהות בלבד, כולל אריזת תיקים, קשר עם המורה, ניקיון, קניות ורופאים, אנחנו מוודאים שהיא אינה שקופה. אני מדברת עליה, שווה ונותנת לכל, לפעולות שלה ולבחירה בה. מזכירה להן שגם אני וגם אבא שלהן בחרנו בה באהבה. אולי גם הן יבחרו בה באהבה. בכל מקרה שיכירו בה כעבודה, ושלא יסכימו לעבוד בחינם. לפעמים הן שואלות אותי, למה כל כך חשוב לך לסגור את הדלת ולעבוד גם כשאנחנו כאן? ואז אני אומרת להן, יום אחד תהיו בדיוק במצבי. יהיו לכן ילדות חמודות, יהיו לכן שאיפות ורצונות. הילדות ירצו אתכן לעצמן. כולם יעודדו אתכן לאימהות. איש לעולם לא יאמר לכן, לכו תגשימו את עצמכן. אז תזכרו מה ראיתן בבית. מה שאני עושה עכשיו הוא בשבילי, אבל גם בשבילכן. בשביל שבבוא היום גם אתן תשאירו מאחור את הכלים והכביסה. תלכו לקדם את הייעוד הנוסף שלכן, ובלי אשמה תסגרו מאחוריכן את הדלת. מאחורי כל אישה מצליחה עומד שבט שלם של נשים שנתנו לה גב. אינסטגרם. בגיל 29 אני נכנסת להיריון לא רצוי. כדי לבצע הפלה אני נשלחת לוועדה להפסקת היריון. אני אומרת להם את מה שהם מבקשים לשמוע. אני מפסיקה כי הילד ייוולד מחוץ לנישואים. זה שקר. הייתי יולדת גם 4 ילדים מחוץ לנישואים אם זה היה מגיע בזמן המתאים. אבל באותו רגע מול הוועדה עליי לערוך מסע ומתן על הרחם שלי ולקבל את הסכמתם. לראשונה מתחבר לי כמה בעלים יש על הגוף שלי. הבעלות המשותפת על הגוף שלי מעוגנת לפעמים בחוקי דת ובחוקי מדינה, ולפעמים סתם בסטטוס קוו. מוכרת כל כך שהפכה לי שקופה. אפילו למילה בעלי אני מתייחסת כאל ביטוי שהשתמר מעולם עתיק. אבל הבעלות לא נפסקה מעולם. ואני כותבת לבנותה את הרשימה הזאת כדי לא לשכוח. הבעלות על הגוף שלך היא רק שלך. אנשים זרים יבקשו ממך לחייך ברחוב. את לא חייבת, גם לא בתמונות, גם לא בבלט. לאיש אין זכות לדרוש ממך חיבוק, גם לא לסבא. איש לא יכול להכריח אותך להתעמל, גם לא אמורה להתעמלות, לרקוד, לקפוץ, לשחק, להפעיל את הגוף שלך בכל דרך שלא נראית לך. איש לא יכול להחליט על הרחם שלך, אם לעשות הפלה או למנוע אותה ממך, להתערב במחזור שלך ובביוץ, ולדרוש ממך לקחת גלולות נגד הריון. לומר לך איך ואיפה ללדת, אם להעניק, מה לאכול עבור עצמך, עבור העובר שלך, לכבוד העדה שלך, בשם הדת שלך. בכל פעם שמישהו אומר לך איך לפעול בגוף שלך, הזכירי לו שיש לו גוף משל עצמו. הבעלות על המראה שלך היא שלך. איש לא יכול לומר לך איך להסתרק או להסתפר, גם אם את בת 4, או להחליט מה תלבשי, באיזה צבעים מותר או אסור. לאיש אין הזכות למנוע ממך לעשות קעקועים, עגילים או פירסינג. להתאפר, לעשות ניתוח פלסטי באף, להגדיל או להקטין את החזה, להיות רזה כרצונך או שמנה כרצונך. אם מישהו אומר לך מילה על המראה שלך, תזכירי לו שיש לו בבעלותו מראה משלו. הבעלות על ההתנהגות שלך היא שלך. כשתהיי דעתנית יאמרו שאת שתלטנית, כשתהיי ישירה יאמרו שאת קולנית, כשתהיי נלהבת יאמרו שאת רגשנית, כשתהיי נחרצת יאמרו שאת בררנית. נשמע לי שיש לך יכולות ניהול ועמוד שדרה. בכל פעם שמישהו אומר לך איך להתנהג, אזכירי לו שיש לו בבעלותו התנהגות משלו. הבעלות על הכסף שלך היא שלך. לימדי להרוויח אותו, להגדיל אותו, לנהל אותו, להסתכל עליו ללא פחד. איש לא יכול למנוע ממך את הכסף שמגיע לך, או לשלם לך פחות ממה שמגיע לך, פחות ממה שמקבלים אחרים, או להפעיל עלייך טרור והפחדות באמצעות כסף. הכסף שלך בזכות העבודה שלך, בחוץ ובבית. בזכות ולא בחסד. לעולם אל תמכרי את עצמך לאיש. אני חוזרת על זה. לעולם אל תמכרי את עצמך לאיש. אל תהי תלויה, נצרכת, וגם כשאת נותנת, אל תקני בכך איש. פתחי חשבון משלך. בכל פעם שמישהו מבקש לשלוט בך באמצעות כסף, הזכירי לו שאינך רכושו של איש. הבעלות על הסיפור שלך היא שלך. גם אם כולם מסביב נחרצים, זה לא אומר שהם יודעים יותר ממך. אל תתני לאיש לספר לך איזו אישה את צריכה להיות, איזו אימא, איזו כלה, איזו חברה, איזו מאהבת. אל תאמיני לדמויות נשיות סטריאוטיפיות, כמו חווה, או לילית, או שרה. גברים כתבו אותן. על פני כל הקולות החיצוניים, הקשיבי תמיד לקול הפנימי שלך. הוא יודע לספר את הסיפור שלך הכי טוב. אל תפחדי להחליף סיפורים, תפקידים, דמויות. אני כבר עכשיו אוהבת כל אישה שאת עומדת להיות. אם מישהו מספר לך את הסיפור עלייך, הזכירי לו שיש לו כבר את הסיפור על עצמו. והנסיכה חיה באושר עד עצם היום הזה, בהרמון שלה עם הכסף שלה, ודאגה לכל צרכיה. בגיל 8, ביתי הבכורה שואלת אותי, למה נסיכות בסיפורים מסכימות מיד להתחתן עם הנסיך הראשון שמציע להן? בתגובה אני מוציאה את כל ספרי הילדים מהמדף, ולראשונה בוחנת את דמויות הנשים בהם. מסתבר שהמדף שלנו הומה נסיכות ומכשפות, מטפלות, נשים שהן מקום שני לגבר הגיבור, אלמות במצוקה, ילדות צמאות לבית, כאלה שכמעט לא יוצאות ממנו, ומספר זעום של פורעות סדר משונות וחריגות. ספרים ספורים מוחזרים אל המדף. גם בספרי הלימוד שלהן אמהות מטפלות, קונות בגדים, מבשלות ומחפשות, ואילו אבות יוצאים לעבוד ומדליקים נרות שבת. אני מתחילה לפקוח עיניים לפרסומות, לא למוצרים, אלא לדמויות המפרסמות אותן. הילדות פתייניות, הנשים ילדותיות. לא משנה מה אישה מפרסמת, היא כמעט תמיד אירוטית, או שתלטנית, או כנועה. ככלל, אם אישה מדברת, היא מטומטמת. מישהו צריך לעזור לה לבחור מכונת כביסה, לתקן מדיח, להבין את הטמפון, להסיר כתמים. כתמים ככלל הם סיפור נשי. זהו עולם של כתמים על תבניות ועל תחתונים. נשים מתקשות לעמוד ביציבה זקופה ועניינית. הן שרועות על ספות, מכוניות, שטיחים ושולחנות. אם הן עומדות, זה במטבח. אם הן בתחתונים, הן מפסקות רגליים. כמה אני רגילה למראות האלו? אבל מה הילדות שלי מבינות מהם? עכשיו, כשכל דבר בעולם הוא טקסט עבורן. ספרים מספרים לנו סיפור, אבל אנחנו מוקפות טקסטים נוספים, חסרי מילים, שמספרים לנו מי אנחנו, מה מקומנו. וכמו כל סיפור, שום טקסט מכונן אינו מקרי. למשל, הסיפור על הצבע. נשים בפרסומות עדיין ורודות, אפרסקיות, תחולות, והשפה הזאת משתכפלת גם מחוץ לפרסומות. חנויות הבגדים מחולקות לשניים, כאילו אלוהים ברא את האישה בוורוד ואת הגבר בכחול. וכמותן חנויות הצעצועים, חנויות הנעליים, אפילו ילקוטים, מחברות ומכשירי כתיבה. החלוקה המגדרית נמשכת מאחורי הדלפקים ובמשלחי היד ברחוב. גברים מוכרים בחנויות מחשבים וסלולר, חומרי בניין, בשוק, במוסך, נוהגים באוטובוסים ובמוניות. נשים בחנויות הבגדים, במעדניות, מאחורי המגב ובעבודות הניקיון והשירות. בקנדה אני מבחינה בטכנאיות רכב, נהגות אוטובוס, פועלות בניין. בבית הספר המון מורים גברים. אבל אצלנו נשים משרתות בצבא. הרחוב גם הוא טקסט מכונן. בתל אביב רק 6% משמות הרחובות קוראים על שם נשים. העיר לא מנציחה את נשותיה. היא גם לא נגישה לנשים כפי שהיא נגישה לגברים. אבל בכך היא לא שונה מערים אחרות בארץ. למשל העובדה שאין חוק עירוני לגבי תדירות של שירותים ציבוריים במרחב. כמה זמן תצליחי להחזיק מעמד במרחב שבו גברים יכולים להתרוקן כמעט בכל מקום, אבל את צריכה לחפש בתי קפה או ללכת הביתה. הדבר נכון גם לגבי מספר האסלות בשירותים הציבוריים. הפעולה הנשית בשירותים דורשת זמן התפשטות, ישיבה, התלבשות, לעתים החלפת טמפון. ועדיין, לגברים ולנשים מוקצה מספר זהה של אסלות. כמה פעמים מצאתי את עצמי מתנצלת על התור האינסופי שמסתרך בכניסה לשירותי נשים? כמה פעמים ויתרתי כי לא היה לי נעים לעכב את מי שימתין לי? את מתרגלת לכך כאל חוק טבע. להיות אישה זה ללמוד להתאפק. אני הולכת עם בנותיי ומצביעה על כל אלו. ליד רחובות עם שמות נשים אני מספרת את סיפורן. אנחנו נכנסות לתאים ריקים בשירותי גברים. אנחנו מעבירות בחנויות הבגדים גופיות כחולות עם הכיתוב נאסה ליד קולבי השמלות הוורודות עם הכיתוב ברבי. מי יודע, אולי איזו ילדה או תתבלבל ותקנה אותן. כשאנחנו נתקלות בפרסומות ענק של נשים מאורטלות, אני מעלה על כך פוסטים לפייסבוק. המפרסמים מסירים. אנחנו חוגגות את הניצחונות הקטנים. אני קונה לבנותה את הלגו הכחול, שתמיד מכיל חלקים רבים יותר מזה הוורוד שמיועד לאותו גיל. משנה חוקים של משחקים. בקלפים המלך והמלכה שווים בערכם. אני נותנת להן לספור. כמה תמונות גברים וכמה תמונות נשים במגזין השבת בעיתון. כמה נשים בממשלה. בכנסת, כמה בפאנל החדשות בטלוויזיה. לבסוף אני מספרת להן את הסיפור על העברית. העברית שמעדיפה לשון זכר על נקבה, ובכך מוחקת קהל שלם של דוברות ומאזינות. העברית שאומרים בה רופאים ואחיות, ולא רופאות ואחים. בית אבות ולא בית אמהות, בית חולים ולא בית חולות, כיסא מזכירה וכיסא מנהל. אני מסבירה להן שהסיפור שלנו תמון בשיחה הפנימית שלנו, בדברים שאנחנו אומרות לעצמנו, בדברים שהגיעו אלינו משושלת ארוכה של נשים. ושהנה אנחנו מתעוררות. אבל זה לא מספיק. עכשיו הגיע הזמן לכתוב את הסיפור שלנו. הגיע הזמן לכתוב את הסיפור שלנו מחדש. פמיניזם, כפי שלימדתי את בנותיי. כתבתה של מאיה טבת דיין. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.